בואו נקרא קצת ו... כן, אז המוסלמי ראינו פחות או יותר את הדברים. אני לא רוצה להרחיב בזה יותר ברגע זה. אמר הכוזרי, אנחנו בעמוד ט', סג רציני מאוד, פסקה יוד. רואה אני כי אכן אין לי לשאול כי אם את היהודים שהם שהריד בני ישראל ולא הנוצרים, רואה אני כי הם הוכחה לדבר כי אכן יש לאלוה התורה בארץ. זאת אומרת, הנחת העבודה שהוא לקח אותה מהחלום, שיש מעשה רצוי בין האלוה ושיש אפשרות להיוודע את העניין הזה, ובעצם מי שבקרבו נשמר את התודעה הזו זה בני ישראל. אני רוצה רק להגיד את נקודת הפתיחה המרכזית פה. נקודת הפתיחה המרכזית אומרת כך, מנקודת מבטו של האדם, אם האדם רק יש לו את שכלו ואת היכולת שלו להתבונן בהוויה, האדם מעצמו לא יכול לדעת אם יש התגלות או אין התגלות. אם לא הייתה לו חוויית התגלות, אין לו שום דרך מעצמו להגיע להתגלות, כי זה סתירה מיני ובי. אין לך, לאף אחד מכם, יכולת לדעת, אם אני לא פגשת, לא פגשתם אותי, לא שאני התגלות, כן, אבל אם לא נפגשנו, אין לכם שום אפשרות להכיר אותי, שום אפשרות לדעת עליי דבר וחצי דבר. מעצמכם, אתם לא צריכים להניח שאני קיים בכלל. אין סיבה שתניחו שאני קיים. אין סיבה גם שתניחו שיש לי איזשהו שאיפות לאיזשהו מערכת יחסים איתכם. גם הטענה היא שהאדם מעצמו, אין איזשהו פילוסופיה או תיאולוגיה טבעית שהתוצאה שלה זה התגלות. כי אז זה כבר לא התגלות. כי עצם המונח התגלות מניח באיזשהו אופן שקורה משהו שרק אם הוא קרה, אז הוא קרה. אם הוא לא קרה, הוא לא קרה. כלומר, רק אם הקדוש ברוך הוא התגלה, אז מי שחווה את ההתגלות הזאת, יש לו התנסות כזאת. מי שלא חווה את ההתגלות הזאת, הוא נמצא בעולם שטרום התגלות, ועולם שהוא טרום התגלות הוא עולם שאין בו התגלות. והיא איננה משפיעה על מה שקורה בעולם, משום שהיא עוד לא הייתה. האדם מעצמו לא יכול להמציא מה הקדוש ברוך הוא רוצה. יכול להיות ספקולציות. יכול להיות מה שהפילוסוף אמר.
אבל אפשר לעשות את זה בצורה הפוכה. שאתה לא צריך שהשם יתגלה אליך, אלוקים, השם ברא את העולם שהוא נמצא במקום מסוים, וכשאתה מגיע למקום הזה אתה מקבל התגלות.
אבל אז צריך לקרות לך משהו. אבל אז צריך לקרות לך משהו שם. נניח שאתה עומד במקום שבו יקרה לך משהו, אבל אם לא יקרה לך משהו באותו מקום,
רק ככה השם ברא את העולם.
בסדר, בתנאי שמצאנו את המקום הזה, אבל אם לא הסתובבנו באזור לא נמצא את המקום. אז וכל זמן שלא מצאנו את המקום, לא מצאנו את המקום. אז אתה יכול להגיד, או שהגענו למקום, או ש... איך אני יודע? כי אם אני אחזור למקום זה יקרה שוב. אבל בעצם, אם לא דוחפים אותי למקום, או לא ידוע לי שיש מקום כזה, אין לי סיבה, אין לי יוזמה, מיוזמה אנושית לא ניתן להגיע להתגלות. ובעצם מה שמבסס את ההתגלות זה האירוע של ההתגלות. אירוע של ההתגלות הוא זה שיבסס את ההתגלות. אומר רבי יהודה הלוי, שאלתי את הנוצרים, שאלתי את המוסלמים, בעצם מי שאומר לי שיש התגלות, מי שהוא שורש התודעה הזו של התגלות, מי הוא אבי אבות החלומות של מלך כוזר, זה עם ישראל. בעם ישראל יש איזשהו מסורת של התערבות אלוקית בתוך חדירה לעולם שלנו. זה נכון, אין לי אלא לפנות את בני ישראל, שהם שרים לישראל, הם הוכחה לדבר כי אכן יש אלוה התורה בארץ. עכשיו, סוג ההוכחה לזה שיש אלוה התורה, היא סוג הוכחה שונה לגמרי. להוכיח שמים הם שילוב של חמצן ומימן, אז אני יכול לעשות ניסוי במעבדה ולהזמין אתכם לצפות בו, ואתם תראו איך שזה קורה או שזה לא קורה, בסדר? אם הלך לי או לא הלך לי הניסוי. בסדר? אתם יכולים, יש דברים שאני יכול להוכיח אותם. יכול למשפט פיתגורס לפנים מהשערות של אוקלידס לגבי האקסיומות, אני יכול להוכיח אותו. זה סוג של הוכחה שבעצם מסתמכת על איזושהי ידיעה סיפלית כזו או אחרת. מה זה אומר שהם ההוכחה לכך שיש לילות תורה בארץ? אתם מבינים שהוכחה לגבי אירוע שקרה, הוכחה לגבי התנסות מסוימת, היא מאוד בעייתית, כי אנחנו צריכים לסמוך על מי שהתנסה בה. גם אנחנו צריכים לסמוך על זה שמלך כוזר היה לו באמת חלום בלילה. אולי הוא עבד על כולם. מה? לא, אנחנו בעצם לא יכולים לדעת. אני רוצה לומר שקורה פה משהו מאוד, המשתמשים במילה הוכחה, אבל כבר כשמשתמשים במילה הוכחה אנחנו עוברים לטריטוריה חדשה לגמרי. המילה הוכחה בטריטוריה של הוכחה של אירוע שקרה, היא הוכחה מאוד מאוד בעייתית. היא לא הוכחה שבעצם היא בלתי תלויה במוכיח. הוכחה טובה בלוגיקה היא בלתי תלויה במוכיח. היא מוכיחה את עצמה מצד עצמה. אם יש הוכחה למשפט פיתגורס, זה לא יהיה שאני מראה לכם. אני מראה לכם את ההוכחה, אבל ההוכחה עומדת לפני עצמה. זה ברור? הרעיון הגדול של מדעי הטבע הוא שזה בלתי תלוי במי שעשה את הניסוי. ואם אתה תקבל את הנתונים, אתה תגיע לאותה תוצאה. לא סומכים פה על בן אדם כזה או אחר. סומכים על החוכמה האנושית מצד עצמה. אתם איתי? זאת אומרת, אני רוצה לומר שהמילה הוכחה משמשת בטריטוריות שונות בצורות שונות. מהי הוכחה שהוא חלם ויש התגלות? אין הוכחה. אבל יש אפשרות להיווכח בכך, אם הוא יספר. אז אנחנו אומרים במערכת הסיפורים, זה תלוי במה שיספרו לי, במה שיעידו לי. אנחנו הולכים לעולם העדות והנאמנות, השיעור ביום שלישי, שיעור הנאמנות, עד אחד, שניים. עדות, זה שערוריה שאנחנו צריכים להשתמש בעדויות של אנשים על כל מיני דברים. אבל אין דרך אחרת להיפגש עם דברים שהם לא הכרחיים. דברים שהכרחיים, שאפשר להכריח אותם, אז כל אחד יכול לפגוש אותם. דברים שאינם הכרחיים, שהם אפשריים, אז אפשר שכן ואפשר שלא. איך נדע שאפשר שכן? רק אם מישהו יעיד על כך שאפשר שכן. ראובן רצח את שמעון. כי לוי ויהודה ראו שראובן רצח את שמעון והעידו בפנינו שראובן רצח את שמעון. אלמלא לוי ויהודה שראו את הדבר, לנו אין אפשרות להיווכח בדבר. היי תגידו שיש לנו וידאו שצילם? מי אמר שהוא לא מבוין? אתם יודעים שיש כלל בבתי משפט שכל ראייה שמופיעה צריך שמישהו יגיש אותה. למה צריך שמישהו יגיש אותה? כי כשהוא מגיש אותה הוא גם מעיד על האותנטיות שלה. אדם מביא מכתב, הוא צריך להגיד, אני קיבלתי את המכתב או אני כתבתי את המכתב, כי אחרת אנחנו נחשוד שמה, אם אין רצף בין יצירת המכתב להופעתו בבית המשפט, אי אפשר לקבל אותו, כי שמה הוא מעל מה קעתי לי, הגיע מנוואר או מסמוואר. בכל אופן, אין ברור שהוא הגיע from here. אז יש בעיה. אני רק רוצה להדגיש את העניין שברגע זה אנחנו עוברים מעולם שבו יש הוכחות חד משמעיות, לעולם שההוכחות הן בדרך של עדות ומסירה. בקיצור, עולם שמשחק את תפקיד רציני מאוד, היכולת למסור דברים, היכולת לספר את הדברים. וזה עולם אחר, יש לו כללים אחרים. מי שמאוד מאוד אוהב את מדעי הטבע, וששם יש את הדברים המדויקים והניתנים להוכחה בצורה חד משמעית, יש לו בעיה כשהוא עובר לתחום הזה של ה... היסטוריה, ודאי כשעובר לתחום של ההיסטורקה, י"ק בסוף. זה מאוד בעייתי, משום שאנחנו עוברים לתחום שבו מי ששולט, מי שהוא, מה ששולט הוא היכולת למסור התנסויות מסוימות. כמו התגלות. אוקיי, אז אני אומר שזה בהכרח עוברים למשהו אחר. עכשיו, אתה יכול להגיד, אני לא יכול, אני לא רוצה לסמוך על מה שמסרו לי, אני לא יכול. זה בעיה קצת, תכף נדבר על זה, אבל ברמה העקרונית, אנחנו עוסקים בעולם שבו היכולת להעביר אינפורמציה מאדם לשני, היא לא פונקציה של בוא תבדוק לבד, בוא תעשה לבד, אין לך שום סיכוי לעשות לבד. הר סיני, יומיים לפני, יומיים אחרי, אין שום עדויות שקרה שם משהו בשבועות בעת. זהו. אתם מכירים, אם פספסת, באת לחתונה יום לפני, יום אחרי, או שבאת לחתונה אחרת, או שאין שם כלום. בכלל לא יודעים שיהיה מחר חתונה, או שהיה אתמול חתונה. ויום חתונתו זה מה? מתן תורה. חזל אומרים. תבוא יום לפני, תבוא יום אחרי, כלום. אז אנחנו מלכתחילה עוסקים פה בתחום של מסורת, ואני אומר את זה ש... כי אני רוצה להגיד ש... שמבחינת רבי יהודה לוי זה מעבר. הטענה היא אין דרך להגיע לתכני התורה או ההתגלות או היהדות בדרך של יוזמה אנושית. אני לא יכול לבסס את זה על סמך סברות שלכם, בלי קשר לאנשים אחרים, בלי לשמוע מסורות אחרות. הדרך היחידה לבסס את ההתגלות של תורה בארץ זה להתחבר למסורת של מישהו. ומי המסורת של, מי המסורת שאנחנו מתחבר אליה? ברגע זה, גם הנוצרים וגם המוסלמים אומרים ששורשה של המסורת, תחילתה של המסורת זה באיזשהו תודעה פנימית של בני ישראל, שהיו להם התגלויות של האל, שבהם נמסר רצונו של האל לבני אדם. ואני עכשיו הולך למסורת. אני אומר שוב, שתבינו שהמסורת היא, היא, היא סוג אחר של התמודדות עם אי-הוודאות או עם אי-הידיעה. יש לי דרך של אי-הידיעה שאני יכול לברר אותה באמצעות בירור עצמי, או כיוון שאני יכול לברר אותה באמצעות בירור עצמי, אז אני לא תורך לברר לבד, ואני אומר מילתא דאבידא לאיגלויא לא משקר אינשי, ואני סומך על מדענים אחרים שעשו את המחקר לבד. נכון? אז אני בעצם אומר, אני סומך על הבירור שנעשה עכשיו, וגם אני בעצם, אילו היה לי זמן, כסף ושימון גדול, הייתי יכול לעשות את הניסיון הזה לבד. זה אפשרות אחת לברר את אי-הידיעה. אפשרות אחרת לברר את אי-הידיעה, זה לסמוך על אנשים אחרים שלא עומדים בקריטריונים האלה, אבל אומרים לי את ההתנסות שלהם.
הוכחה על נאמנות הם ניקח את המספטה לחד יסר לנו מיקו כנאמנותו סמד יסר טוענים בסמחו זו שההוכחה ומבס לא יתכן הסגות ככה הרבה אנשים מסכרים זה גן הוכחה במובן הלוגי.
זה לא הוכחה, אין הוכחה במובן הלוגי. מיגו הוא לא הוכחה במובן הלוגי. מיגו הוא כללי התנהלות במצעי של אי ודאות, ומיגו הוא בכלל כלל בדיני עדות. זאת אומרת, אתה בעצם אומר שלמי תהיה יותר נאמנות, לזה או לזה. זאת אומרת, יש לי יותר מסתבר שלפלוני יהיה נאמנות, אבל באיזשהו מקום אתה עדיין...
גם פה זה מה שהוא עושה.
מה?
גם פה זה מה שהוא עושה, הוא... הרי זה
ויתור,
המשחק התחיל שהוא אמר שהיה לו חלום.
בסדר, אבל בסדר, אז אנחנו מתחילים עכשיו את הניתוח, תבינו, אנשים אחר כך...
גם פה זו בחירה בין זה לזה, זה יותר כדאי להאמין לזה מאשר לזה.
יכול להיות, אני...
המשחק לא מתחיל
מאפס. בסדר, המשחק לא מתחיל באפס. הטיעון הזה, אני חושב שעדיין הוא חייב להיכנס לתחום שאני רוצה לבסס אותו. אני רוצה לומר שיש תחום שמדעי הטבע לא יכולים להועיל בו, כי הוא השאלה לא... דברים שהם אימננטיים. אני עכשיו מוסיף עוד משהו, בסדר? אני קורא לזה עוד שם. דברים שהם אימננטיים כל הזמן קיימים, אז כל אחד יכול להיווכח בהם. דברים שהם, מה שקראתי, אפשריים, כן? אז או שכן או שלא. איך נדע שכן? רק אם יש לנו דרך להתנסות בדבר. איך תדעו שהיה שיעור היום בקוזרי? מי שלא בא לשיעור, באמת שערוריה. אבל מי שלא בא לשיעור לא ידע. מה, אתם תספרו לו או שלא תספרו לו? מה תגידו הקלטה? אתם צריכים לספר לו שזה הקלטה של השיעור של היום. בלי הסיפור, בלי העדות, בלי המסירה, זה לא, לא, לא נגיש לאף אחד אחר, חוץ ממי שחווה את זה. עכשיו, אי אפשר שכולם יחוו הכל. אז חייבים למסור. לסמוך על מסירה של אירוע, הוא הכרח של כל בית דין, כי בית דין לא היה שם. אנחנו אומרים דווקא אדרבה, אם בית דין היה שם הוא לא יכול לקבל עדות, זה בעיה. אם עד נעשה דיין. אבל איך שלא יהיה? העדות היא הדרך של מי שלא היה שם לפגוש את האירוע. זה הדרך היחידה. עכשיו, אתה אומר וריאציה על נושא של הנאמנות של העדים. אני בכלל רוצה לפתוח את זה, שאנחנו עוסקים בתחום אחר של בירור, שהוא פונקציה של עדויות. ושל מסירת העדות. ושל הנכחת אירוע שהוא לא הכרחי, כי הוא, אם הוא היה הכרחי אפשר להוכיח אותו, אלא אירוע שהוא קרה, שהוא אפשר המציאות, שהוא בחירה, במקרה הזה של הקדוש ברוך הוא, והוא קרה, והדרך שלנו להיווכח בו הוא להתחבר לשלשלת המסירה שלו. אין לנו דרך אחרת.
אוקיי, זה גם להתנהג, זה גם דרך להתנהג במציאות, לא לברר את האמת.
אין לי דרך, מבחינתי, לא, מבחינתי אין דרך אחרת לברר את האמת. אני חושב שרוב הדברים שאתה עושה, הם סוג כזה של ברור האמת. משום שבאמת, אנחנו בית משפט, הוא חושב שהוא ברר את האמת. הוא יודע, הוא לא יודע. לפעמים הוא חושב שאם הנידון, אם הרוצח מודה, זה גם ברור האמת. גם זה יכול להיות שהוא מודה מסיבות אחרות. זאת אומרת, אין לנו, זה משתיק את המצפון כשהנאשם מודה. אז אנחנו לא מרגישים שעשינו לו עוול אם רצה, אחר כך רוצנו אותו להורג, אני יודע מה. אבל ברמה העקרונית, אין לי דרך לדעת מה היה. אני חייב לסמוך על מה? על העדות. ואני כך בונה את החיים שלי. אז אני רק רציתי לומר שיש תחום שלם בחיים שהוא בנוי על הדברים האלה, ושחוקי הבירור בו הם אחרים. כי הבעיה הגדולה היא שהרבה אנשים חושבים שאנחנו צריכים בתחום הזה בירור כמו בתחום של מדעי הטבע.
וגם מדעי הטבע אתה בספק כלשהו תמיד. לא משנה כמה דברים אתה עושה, אתה תמיד תהיה בספק כלשהו.
למה? תסכים איתי שרמת הספק במדעי הטבע פחותה מרמת הספק פה?
פחותה, אבל אני עדיין קיימת.
יכול, טוב, בגלל שתמיד יש לי ודאויות כאלה, אני לא יודע מה, מה שהיה פעם יהיה גם מחרתיים, כל מיני דברים שאפשר לייצר.
אני יודע בדוח שהיית סוען הזה שעוד 100 שנה לא יוכחו שתורת היחסות היא שטויות.
שמה יהיה? לא הבנתי את הסוף.
שתורת היחסות.
שוט היא שטויות. אז זאת אומרת שיש משהו אפילו באירועים היסטוריים שיש להם יותר חסינות מאשר תיאוריות מדעיות. אני לא חושב שמישהו יגיד שהיא שטויות, יגיד שקירוב לא מספיק מלא עד האמת. אני לא חושב שנכון לבוא ולהגיד שמדובר בדרך כלל על שטויות. בדרך כלל המדעי הטבע מתקרבים, אבל הם לא תמיד מגיעים. ואז מתפתח עוד איזשהו פרספקטיבה.
הפיזיקה של אריסטו.
הפיזיקה של אריסטו, עליה שלום. אבל היא הייתה גם כן קירוב לא רע וקידמה קצת את העניינים. גם תקעה קצת את העניינים, כמו כל תיאוריה טובה. עד שיפוק תוקפה. אני לא חושב שזה הנושא. אני רק רציתי לומר שיש שני תחומים. מי שכותב על זה מאוד יפה, אני לא הבאתי לכם טקסטים עכשיו, כי אני... דקארט כותב על זה מאוד יפה, שיש תחומים שההתנסות האישית וההוכחה והנגישות וללא משוא פנים, ותן לי לבדוק ולראות, זה הדרך הכי נוחה להגיע לבירור האמת ביחס אליהם. יש תחומים שהדרך היחידה לעלינו מה לעשות זה לשאול את מי שהיה שם. כי אם לא תשאל את מי שהיה שם, אין לך שום דרך לדעת מה קרה. אספר לכם מורשת קרפטה. אני חושב שהניתוח הזה נורא חשוב. עוד לפני שנכנסים לתוכן, להבין שעוברים טריטוריה אחרת, זוכר ש... זוכר, בטח אני זוכר, כי אני מספר את זה כל פעם. כשהייתי בצבא, אז אני למדתי במרכז, אז הלכתי גיל קצת יותר מבוגר לצבא, וטוב. אז היה לנו כל מיני שיחות, אלה מרכזים האלה ככה, הולכים קצת זמן לצבא, יש להם סיפורים כאילו הם היו כל מיני, אבל לא חשוב. לענייננו, אז שם שאלו אותי, תגיד למה אתה דתי? אז אני אמרתי, אני דתי כי אצלנו במשפחה אנחנו יהודים, ויש לנו מסורת שיהודים, יש להם תורה וזה. ממש חשבו ש... טוב, מה לעשות? אז הם שאלו אותי, תסביר מה אתה אומר. אז אמרתי, גם אתם בדיוק כמוני. אמרו, לא נכון, אנחנו מסורת וזה, זה לא מדבר אלינו. אז יש שם בחור אחד דווקא עולה חדש, היה בגיל שלי גם כן מבוגר יותר, עולה מאנגליה, ושאלתי אותו, תגיד לי, אתה עלית מאנגליה? הוא אומר, כן, איפה קרת באנגליה? הוא אומר, באיזשהו עיירה בווילס, באזור קרדיף. באמת, אין שם הרבה... ושאלתי אותו, תגיד לי, ולמה עלית? אז הוא אומר, אני יהודי, עליתי לארץ. אמרתי, אבל אם לא היית יהודי, לא היית עולה לארץ. בטח, מה פתאום. אז שאלתי אותו, תגיד לי, איך אתה יודע שאתה יהודי? אמר, הפרוש, אמא שלי יהודיה. אמרתי, איך אתה יודע שאמא שלך יהודיה? מה, יש לי יהודיה? נכון, אני יודע, אבל איפה אתה יודע? אז אני יודע מה, אני אגיד לך, יש לכם מסורת במשפחה שאתם יהודים? כל דור מוסר לדור הבא. אתה לא, אין לך... אבל יש לך מסורת, אתה... עכשיו, אלמלא המסורת הזו, אתה לא היית עולה על הצבא, ולא היית על הארץ, לא היית מתגייס לצבא, לא היית, אנחנו היינו בצבא שנה לפני מלחמת לבנון הראשונה, היו... לא היית פה בסכנת חיים. הוא אומר, בטח שלא. אז אמרתי, תראה מה אתה אומר? אתה אומר לי שיש לכם מסורת שאתם יהודים, ורק בגלל זה עלית לארץ, אתה מסתכן. אז אמרתי, הדל בני לך הוא שאצלנו יש מסורת גם כן מה זה אומר להיות יהודים. מה שאני רציתי להמחיש בנקודה הזו, שבאמת בהרבה מאוד תחומי חיים, אנחנו באמת חיים עם המסורת הזו. והמסורת הזאת מכוננת את הזהות שלנו, את התודעה שלנו, את ההבנה שלנו, את מי אנחנו.
אבל זה מתחיל ממישהו שחולם חלום, וזה ויתור גדול.
מה מתחיל ממישהו שחולם חלום?
מישהו שרוצה לדעת, למשל, שהוא, לא יודע, התחיל, מישהו העלה לו את השאלה האם אבא שלו זה אבא שלו, והוא חי בתודעה שאבא שלו זה אבא שלו, כי אחרת אין לו מה לעשות.
כי יש דברים שמתבררים רק על ידי נאמנות.
זה משהו שחשוב לו.
גם
יש לו כדאיות, יש לו ברירה. לבחירה בין שני דברים, או להאמין או לא להאמין. נו.
אין לי משהו אחר, תראו, אני צר לי לאכזב אתכם.
נכון.
אני גם חושב שהרמב״ם האמין בדברים האלה בגלל שהוא האמין במסורת. וגם רבי יהודה הלוי האמין בזה בגלל המסורת.
בהתחלה אתה צריך, חייב להאמין במסורת, אבל הרמב״ם טען שאתה יכול אחר כך גם לברר את זה מבחינה לוגית.
לא את המסורת. אתה יכול לברר את התוכן הפילוסופי של מושג האלוקי, אבל הוא לא יכל לברר באופן לוגי את המסורת.
אבל אם בסופו של דבר זה רק המסורת, למה צריך את כל הסיפור הזה?
מה?
שחולם חלום, ואז הוא הולך ושואל וזה. וחף להגיד שזה מסורת.
אני חושב...
למה
להתאחק לסיפור? למה הוא... מה הוא נאחז בסיפור? אני חושב שהוא רצה דרך הסיפור להציג את הפילוסוף. והוא רצה להגיד, יש פילוסופיה. ואני, בערוץ הפילוסופי, אני לא מתחרה בכלל. אני אומר שהתחלת האמונה שלי מתחילה מההתחברות שלי להתגלות. זאת אומרת, הוא אומר בצורה מאוד מפורשת, אני לא הולך, להבדיל, כן? לא הולך בדרך הרמב"מיסטי. אני לא אומר שמהתודעה האנושית אפשר להגיע להתגלות האלוקית. לא מתוך, אין רצף בין המאמץ האנושי לבין ההופעה האלוקית. ההופעה האלוקית היא מתפרצת לתוך חיינו, והיא משנה אותה, כי לפני כן לא היה, ועכשיו יש. ומה שמכונן את התודעה הזאת של התורה, היא ההתפרצות הזאת לתוך החיים שלנו, ההתגלות עצמה היא זאת שמכוננת אותה. כי לא אנחנו יזמנו אותה. מי שיזם אותה זה אל. אחרי שהוא יזם, אני יכול להבין כל מיני דברים. אבל ברמה העקרונית, הדרך היא לא, זה לא משהו שאני יכול להביא אותה. היא באה אליי, היא הגיעה אליי, משום שהאל מתערב בחיים שלי. הוא מתערב בחיים שלנו, לא ברמה האישית בזמן האחרון, אבל ברמה הלאומית הוא מתערב בחיים שלנו, ותכף נראה מה שאומר, שיש התערבות אלוקית, יש משהו אחר בחיים של העם היהודי, שאומר שמה שקורה פה, שהחיים של היהודים הם לאור ההתערבות האלוקית, לא לצל ההתערבות האלוקית, אלא באור ההתערבות האלוקית. זה מה שהוא הולך לומר. שנייה אחת, שבעצם המפגש שלנו עם ההתערבות האלוקית הוא דרך החיים של העם היהודי. בפסגתו חיים של בחירי העם היהודי שזוכים להתגלות יותר מפורשת. אבל בסך הכל כולנו חיים בגרביטציה האלוקית. מה שנקרא לו בשפה של רבי יהודה הלוי, תחת השפעתו של העניין האלוקי. אני אסביר את המושג הזה בהמשך, אבל זה הטיעון שרוצה לומר. מה שמפגיש אותי עם הדברים זה החשיפה שלי להופעת העניין האלוקי. הופעת העניין האלוקי זה מה שאמרתי, התערבות האלוקית בחיים שלנו, שהיא מהפסגה של מתן תורה עד חיי העם היהודי המופלאים לאורך הדורות, שמי שחי בדור שלנו היה לו דווקא הזדמנות להיות שותף בחלק די אקטיבי של הסרט. זאת אומרת, יחסית למאות השנים שקדמו, שהיו שנים של סטטיות, 150 שנה האחרונות היו די פרקים יותר מעניינים בסרט הזה, כן? זה ברור, בסדרה. יש פה, אז דווקא היה הרבה אקשן, זה הפך להיות מסרטי דיכאון לסרט אקשן, כן? מגלות למשהו אחר קצת.
אדמה תסובה למלך הוקודה, הוא לא קיפל.
מצוין, זה בדיוק, עכשיו אנחנו חוזרים על הספר עצמו. זה בדיוק השאלה שהוא ישאל, מה אני? הרי זה אחד הדברים המרתקים שרבי יהודה הלוי אומר, הוא מזמין גוי, הוא אומר לו, אתה לא רלוונטי. הוא מזמין, זה קצת, הוא אומר לו, אבל תשימו לב, הוא עדיין חושב שמבחינתו, נכון? אין מה לעשות. אני לא בחר, כיוון שאני לא בחרתי את ההתגלות, אני גם לא בחרתי שההתגלות תהיה לבני ישראל. אבל אני יכול להבין במה אני, בתוך מה אני חי. אני חי תחת השפעה מיוחדת מאוד שקורית לעם היהודי.
ההשפעה זאת היא העובדה שנולדתי לתוך משפחה יהודית ושתי מסורת?
כן.
זאת היא ההשפעה?
כן. לא, ושבתוך העם הזה, העם הזה הוא עם לא נורמלי. לא במובן הרע דווקא, כן? אבל הוא לא נורמלי.
אבל
אז כל מסורת שאני לא מקבל מאבא שלי, אני לא צריך, אין לי שום סיבה להאמין בה.
נכון, ושמעתי נוהגים כן. כל מסורת שלא קיבלת מאבא שלך, אם זה מסורת שבאמת עוברת בדרך הזו של מאב לבן. אני מתכוון לומר, יש מסורות אחרות שאני יכול להאמין. השאלה המעניינת פה היא, האם אנחנו חייבים לשלול מסורות של הנצרות או של האסלאם.
אבל למה אני צריך לקבל באמת את המסורת של אבא שלי ולא את המסורת של אבא של חבר שלי? למה המסורת של אבא שלי יותר מינה? חוץ מזה שהוא של אבא שלי, בסדר, אבל כשאני בן 20 כבר לא משפיע עליי.
באמת אתה צודק, באמת אתה צודק, אבל אם לא היה לך סיבה לעזוב את המסורת של אבא שלך, אתה מן הסתם תישאר בה.
לא, אין לי סיבה לעזוב את המסורת של אבא שלי. אין לי שום סיבה להישאר במסורת שלי, אין לי שום סיבה ללכת למסורת אחרת.
לא, אני חושב שהסיבה להישאר במסורת שלי, כי היא מסבירה לי את מה שקורה לעם שלי. היא נותנת משמעות לקיום שלי. אבל באמת, שמעתי נוהגים, כן, תראה, אתה שואל אותי, אני לא אומר שמי שהולך הוא עושה מעשה יותר לוגי או פחות לוגי. אני רק אומר, תזכרו, יצאתי לדרך שאמרתי, אני לא אוכיח. אני רק אתן טענה רצינית, שמאפשרת לאחוז בזה. עכשיו, אם אני יכול לאחוז בזה, למה שלא אוכז בזה? זאת אומרת, אני לא כזה מנוון. זאת אומרת שאני, יכול להיות שיש לי משבר עם ההורים, ואני מאוד רוצה שלא להיות כמוהם, כן? אבל אם אין לי סיבה נוראית, והם מאפשרים לי קצת איזה מרחב מחיה, והם לא כאלה נוראים, אז אני כמו רוב בני אדם, ואני תמיד מרגיע הורים קצת בעניין הזה, שרוב בני אדם, הם רוצים להיות כמו המשך של ההורים שלהם. רוב בני אדם, שנייה אחת, רגיל, הם רוצים להיות בתנאי שההורים לא יותר מדי אקטיביים ולהכריח אותם להיות כאלה. זאת אומרת, יש הורים שיכולים לגרום לילדים שלהם לרצות לברוח מזה כמה שיותר רחוק, וגם זה ראיתי נוהגים. אבל המוטיבציה האישית של רוב בני אדם זה להיות המשך, הם להיות מספיק שונים, אבל עדיין ממשיכים. זאת אומרת, זה האתגר של הגיל שלכם, כן? זה להיות... והורים שלא נותנים מרחב להיות שונים, הלך עליהם. זאת אומרת, הלך על הקשר שלהם עם הילדים. אבל יש איזושהי שאלה בעניין הזה. אבל אני חושב שלאנשים יש מוטיבציה בריאה להיות המשך. זה לא הוכחה.
לא הוכחה, אבל אני רואה מסורות, אני רואה הרבה מסורות, ואני רואה את המסורות של אבא שלי, והמון מסורות אחרות. את המסורות האחרות אני צריך להסביר, כיוון שאני מקבל את המסורות של אבא שלי, אני צריך להסביר אותם כטעות.
אפשרות אחת כטעות. אז לכן אני מוכן לומר שאני לא מצליח לתת גיבוי לטענה שלך. אני אטען שחלק מה... ואני אביא את הזקן של הרב קוק לטובת העניין, שאנחנו לא חייבים לשלול את כל המסורות האחרות.
לא שואל, אני מאמין שהאמונה הנוצרית היא לא נכונה,
ושמוחמד
לא היה
נביא
ושהאמונה
הסינית
היא לא נכונה.
אז הרב קוק למשל לא היה בטוח שהוא חייב לעשות את זה. זה לא מעניין. הרב קוק למשל חשב, אני רוצה להגיד שזה כתוב גם בגמרא, שאנחנו לא חייבים לשלול את האופציות האחרות.
לא, אני רק ירוג אותו.
אני בזמן האחרון הפסקתי עם זה גם כן.
בסדר, אבל לרמת העיקרון, לפי המסורת שלי אני צריך להרוג אותו.
לא על זה, לא, לא.
את הגוי אני צריך להרוג?
לא, רק עובד עבודה זרה.
אני צריך להרוג.
זה לא מסורת של התגלות עבודה זרה.
דיין.
כי זה לא מסורת של התגלות, אין שם מסורת של התגלות.
יש להם מסורת מאבא שלהם שה... אליל הזה
והזה. אבל לא של התגלות, לא, לא, לא. זה לא מסורות של התגלות, זה שונות.
זה יגד יסל למסורת מאבא של אבא של אבא של סרוחה קר במסעת שכל פועלת. זה לא מסורת.
זה לא מסורת דרך אגב, בעבודה זרה זה לא ככה. כי הם לא טוענים את זה. עבודה זרה טוענים שלא טוענים על התגלות. התגלות זה מסורת של התנסות מסוימת, של חוויה מסוימת שמישהו קרא. עכשיו אתה יכול להגיד, אתה שולל את ההתנסות של מוחמד שהנביא, אתה שולל את ההתנסות של ישו שהנביא, בהערה שהייתה לו. אז פה הרב קוק חידש באמת, וזה חידוש שאני אביא לכם בכתובים, שצונזר מהספר שיצא בשנה לפני שנתיים, לא יודע אם אתם נחשפתם לפולמוס הזה, על ספר שנקרא מורה נבוכי הזמן. לא מורה, מורה...
לנבוכי
הדור. לנבוכי הדור זה נקרא. הרב קוק כתב ספר, עוד לפני שהוא עלה לארץ, כתב ספר בעניין הזה, ושם הוא מתבטא באופן שאנחנו לא חייבים לשלול את כל המסורות הללו בעיקר, והוא עושה הבחנה שם, נראה אחר כך את ההבחנה שלו, בין זה לבין עבודות זרות. בעבודה זרה אין מסורת של כי עבודה זרה, תראה, עבודה זרה באמת לא הייתה טוטלית, היא לא היה איזשהו משהו שאמר כך או אחרת, זה, במקום הזה היה אלוה זה, במקום אחר אלוה אחר, אין שם תפיסות מקיפות כל וטוטליות שטוענות לאמת אחת בלבד. בדיוק זה מה שהיה הפגניזם, היה בית עבודות זרות רבות, לא הייתה אפילו, לא היה מונותאיזם. רק עם פרוץ המונותאיזם היה איזו תפיסה של בלבדיות של, של אל אחד. לפני כן ריבוי האלילים יצר מאבק בין האלילים עצמם ולא פליגי, הלן והלהו, זה אלי וזה אלו, כן, זה לא היה בכלל, ההתחלה הייתה, נכון?
כל זה אני שולל את זה.
כי האל שלי רב עם האל שלו, אז אני שולל את זה.
לא, לא, אני אבל בתור יהודי שולל את זה, אני שולל את כל האל שלי ואל שלו.
כן.
נכון, עכשיו אבל... אני צריך למצוא סיבה לשלול, עכשיו בתור יהודי אני מוצא סיבות לשלול את כל הדברים האלה.
נו.
אבל אותו סיבות כפות גם למסורת שלי, כלומר אני
לא מנסה, אותם סיבות.
אני מנסה לשלול את כל המסורות.
לא, אני לא מנסה לשלול את המסורות. אני טוען שיש הבדל מהותי בין המסורות של האליליות וריבוי האלילים לבין המסורת של, של התגלות בתוכן מסוים. אני חושב שיש הבדל גדול מאוד בתוכן של המסירות עצמם. זה לא שאני, בגלל הבעיה של המסורת אני שולל את זה. בגלל שהתוכן שם הוא, 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 הוא פירוש לא נכון של ההוויה.
נכון, אבל אני צריך להסביר למה אבא שלו אמר לו את זה, אבל זה לא נכון. זה שאבא שלו אמר שלא.
אני לא אומר שהאבות לא יכולים להגיד דברים שאינם אמת. מופרכים. אני עכשיו, אני לא אומר, אם מישהו יגיד לי שהיה לו התגלות מופרכת, אני גם אגיד, יש גם אנשים שאמרו לי שהיה להם התגלות ואני חשבתי שעדיין צריך להמשיך להשפז אותם. זאת אומרת, אני לא חושב שכל מי שאומר, וידבר השם אליי לאמור, אני ישר עומד דום. בדרך כלל, אם מישהו יגיד לי את זה היום, אני אעשה, אני בהחלט אשלח אותו לבדיקה פסיכיאטרית. היה כבר בחור כזה שאמר, מלא אלה, כולם חושבים שאני משוגע, אבל אתה הרי יהודי דתי, אתה מאמין שהשם מדבר עם בני אדם, נכון, אבל די לא מאמין שדבר איתך. שיש לי סיבות לחשוב למה הוא לא דיבר איתך, כי אני מוכן להראות לכם, אני אתחפש, יש לי זה. זה אחד כזה שכתב איזה מניפסט. אני יכול להראות לכם איפה אתם רואים שזה הופך להיות לא חכם, לא גיבור ולא עשיר. בדרך כלל זה בעלי תכנים מאוד מאוד בעייתיים מבחינות תפיסה עצמית וכדומה. אז בדרך כלל אנשים שטוענים לדברים מהסוג הזה הם באמת מופרכים מצד עצמם. עכשיו, הבעיה עם הפגניות והאליליות היא לא בעיית המסורת. היא התוכן שם בעייתי. עכשיו, לעומת זאת, כשהתוכן הוא פחות בעייתי, אז אני אמרתי שאפילו הרב קוק בא ואמר שאנחנו לא חייבים להגיד שלא היה שום דבר אצל אפילו הרב קוק טוען איזה טיעון מעניין שהוא אומר שסביר להניח אפילו שהקדוש ברוך הוא דאג מה, הפקיר את כל העולם שיהיו בלי אמונה, אז הוא שלח להם את ישו, שלח להם את... אז הוא אומר ש תלוי באיזה נקודה, אבל ודאי שעבורנו זה לא שייך.
כשנסותרת
את שלנו,
הוא פסול.
לא, 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 אבל גם מצד שכתוב, אשר חלק השם לוקח לכל העמים, אשר תחת כל השמיים. אני אביא לכם, בואו נתחיל לפי הסדר. אני אביא לכם את הטקסטים, אני רק אומר שאתם צודקים שמבחינה, גם אני חשבתי כמוכם, ונרגשתי הרבה יותר נוח לא לשלול, את מה שלא הייתי חייב לשלול. עכשיו שמצאתי את הזקן של הרב קוק שאפשר להסתתר בתוכו, אז אני מרגיש עוד יותר טוב, שלא רק אפיקורס כמוני אומר את זה, אלא גם... אבל אני מסכים לכם שזה דעות נועזות קצת, עד כדי כך שבספר שיצא בהוצאת מכון הרב ציודה, הפסקאות האלה הם צון זה רו. אבל בכתב היד הם מופיעות.
לפי זה כל מה חוזרים בתשובה, כל התנועה של החזרה בתשובה היא לא הגיונית ומפורכת, בגלל שמה שהם עושים זה הולכים נגד המסורת שלהם.
אז אני, אם הקשבת טוב לסיפור שסיפרתי, אז אני אמרתי שזה לא נכון. המסורת של היהודים והמסורת העצמית שלהם, הנרטיב היהודי, הוא כן מדבר על כך. איך אמר פעם מישהו שצריך לזכור שכל יהודי חילוני בסופו של דבר מוצאו מיהודי דתי. דווקא שם היה איזשהו שלב שהם ויתרו על המסורת. זה ברור שהמסורת...
עכשיו המסורת שלו, זה לא...
אבל זה לא מסורת. מה, זה לא מסורת. זה לא... לא, הם ביטלו, הם דווקא לא המשיכו את המסורת. אבל תראה, בוא, זה שאלות קרב מאסף. בוא, אני רוצה... אני לא אומר, אתה לא חייב. אני רק אומר שאני אופציה. אני לא מחייב. אני רק אומר שיש לי אופציה להרגיש בנוח עם עצמי. כי אני בעצם אומר, אני מתחבר פה לאיזשהו מסורת שרואה בתוך הקיום של העם היהודי איזשהו התערבות על שהיא מעבר לכל החוקים הרגילים המקובלים בעולם הטבעי ובהיסטוריה הטבעית. משהו שמלא, אני קורא לו התערבות אלוקית. כי הוא בעצם לא, וזה מה שהוא יגיד פה, שמה שקורה הוא לא בחוק העניין הזה, ולא בחוק העניין הזה, ולא בחוק העניין הזה. זאת אומרת, מה שפעיל פה, תוכנת ההפעלה שמפעילה את חיי העם היהודי, תוכנת הפעלה מסוג אחר, ממודל אחר. מלא מודל טבעי, ולא מודל זה, ולא מודל זה. לא, בוא נראה קצת.
זה לא קשור למסורת.
מה?
זה כבר לא קשור.
לא, זה הערכת המצב, אבל המסורת היא כוללת גם את העדויות של ההתגלות. בוא נראה. אז שלח לקרוא לאחד החכמים היהודים, קצת נקרא, בסדר? וישלהו לאמונתו. אז אמר לו חבר, שימו לב, אני מאמין באלוהי אברהם יצחק יעקב, שוב האל שמתגלה לאנשים, אשר הוציא את בני ישראל באותות ומופתים ממצרים, חלקלם במדבר ונחלם את ארץ כנען, אחרי אשר הבריא את הים ואת הירדן מופתים רבים, אשר שלח עליהם את משה בתורתו ואחריו אלפי נביאים, שכולם קראו את תורתו בידם שכר טוב לכל שומרה ועונש לכל עובר עליה, נוכל מכל הכתוב בתורה הזאת דברים ארוכים. אני מתחיל ממה? מזה שבתוך עם ישראל יש איזשהו התערבות אלוקית מתמדת בכל מיני אופנים, כן? אם באופנים של מתן תורה, אם באופנים של ניהול החיים בצורה יוצאת דופן. אמר הקוזרי, לא חינם החלטתי בראשונה לא לשאול את היהודים מדעתי, כי ששבת הקבלה אצלם נתקע מכבר, דעתה נתמעתה. כן, פה הפרדוקס אומר, למה? כי אצלהם אין כבר מסורת, כן? ששבת הקבלה, כן. אבל אם אתה הולך על המסורת, אז כי דלותם לא הניחה להם מידה טובה, וכי לא היה לך לאמור אתה יהודי, כי מאמינת בבורי העולם סדרו ומנהיגו, אשר ברעך הוא תלפוע לכם חוקך, וחדוי מן התארים הלוקים בהם ימין כל בעל דעת, וגוליו שואפו לאמת ולצל ולצל ולמוד לבורי וחומתו וצדקו. מה אתה מתחיל לדבר לי על הופעה בתוך החיים של העם ישראל? למה אתה לא אומר לי שהוא ברא אותנו וכו'? למה אתה לא תופס את האל כאל עולם, כבורי עולם, כמנהיג חוקי הטבע? למה אתה תופס אותו מנהיגו של עם ישראל בהיסטוריה? כן, יש פה מתח בין אלוהי ההיסטוריה לבין אלוהי הטבע. בסדר? אתם רואים את ה... אוקיי. מה שאתה אומר, כלומר, ההתמקדות בהיבט הזה של האלוקי, שהוא אלוהי הטבע, הוא נכון לדעת המיוסדת על ההיגיון. כלומר, שמי היוזם שלה? ההיגיון האנושי. הוא מכוונת ממילא למה? לחברה האנושית, להנהגת המדינה. היא, המטרה שלה היא בעצם ההתארגנות, החיים שלנו, פה, בהבנות שלנו. דעת הנובעת אומנם מן העיון, כלומר שהיא באמת מתחילה מההיגיון ומהעיון, אך נופלים בספקות רבים. כלומר, לא הכל מצליחים לברר באמצעות ההיגיון, זה דרך, זה ערוץ חיפוש, אבל לא מגיעים רחוק מדי. אם עליה תשאל את הפילוסופים, לא תמצא מסכימים על מעשה אחד, לא דעה אחת. כדעת כזאת, כיוון שהיא בנויה על המאמץ האנושי ועל ההיגיון האנושי, אז בנויה על טענות אשר רק חלק מהם יכולים פילוסופי להוכיח במופת, כלומר, לתת הוכחה שהיא נוק-אוט אינטלקטואלי, ואילו אחרות, טענות אחרות, כלומר, היבטים אחרים של השיטה, ניתן להביא ראיות מספיקות בלבד, כלומר, זה מסתבר, ויתרן, אין להביא עליהן אפילו ראיה מספקת, כלומר, יש דרכות שונות של ראיות בתוך השדה הפילוסופי, ויתרן אין להביא עליהם אפילו ראיה מספקת, אף כי להוכחם, לא כל שכן אין, אי אפשר להוכיח אותם במה? במופת, בהוכחה. טוב, אמר לו הזה, רואה לי דבריך הזה היהודי מתקבל דעת יותר מדברי הפתיחה, ואינני רוצה כעת להסיף להשיב על דבריך. אז אומר לו, טוב, אז אתה רוצה להמשיך? בסדר, אבל אני לא חוזר במה שאמרתי, אלא פתח הדברי, הוא המופת, גדולה מזאת, הוא ההוכחה שאחריה אין צורך לא בראיה ולא במופת. ואיך זה? איך זה שמה שאתה אמרת הוא איזשהו הוכחה? שוב, תשימו לב, אלמלא היה שיתוף השם, אתם יודעים את המושג הזה שיתוף השם, שמשתמשים באותה מילה לשתי תופעות שונות, אז לא הייתה בעיה. המילה הוכחה, כיוון שאנחנו לוקחים אותה משדה הפילוסופיה או משדה מדעי הטבע לתוך מדעי החיים, אז אנחנו מאמיסים עליה ציפיות ומשימות שהיא בלתי ניתנת להשגה במדעי החיים. אז אומר, פתח בר המופת גדולה מזאת תוכחה שאחרי נצורך לא בירה לו מופת, איך זה? תן רשות להגדיל מקדומות אחדות, כי הוא ראה דברי קשים עליך נקלים בעיניך, אקדם אקדמתיך ואש מהם. טוב, אנחנו עכשיו עוברים למשל מלך הוד. אילו אמור לך כי מלך הודו איש חסד ובעליך להריצו להגדיל שמו לספר מעשי חסדו, ככל זה רק לפי שמועה שהגיע לך דבר צדקת השארצון ותאם הטובות מסעה מתנה באמונה, היית רצון מפשיכה לעשות? כן. מדוע רצון כזה נפשי? הייתי מטל בספק. אולי תתקן שהודו מצד עצמם? אף ייתכן כי אין להם מלך כלל, תשימו לב פה, הוא לראשונה אומר, אני מוכן לשים בסימן שלה אפילו את קיומו של מי? של המלך. אני אמנם עם החלום של מלך כוזר ירשתי גם את קיומו של המלך, אבל אני באמת מבין שאני גם צריך להגיד משהו ביחס לזה, כי אולי אין להם מלך כלל. אבל ייתכן באמת שיש להם מלך, וזה מצד מלכם. אולי משנצלים גם יחד. כל האופציות, לא כל התשובות נכונות, דווקא כל השאלות נכונות. כל האופציות פתוחות. אבל אם באו אליך מלאכי המלך ההוא בתשורות שאין לה תספיד דבר כי נתות נרח ורק בארמונות מלך הודו. ובמכתב אשר ברור לך כי רק מלך הודו. ולמכתב מצורף יסם ויתורון הבריגים אותך מכל מדוויך, מדוויך ושמורים לבריאותך ושמים מוות לאויביך. כל לוחמים בכשר תפילים צריכה לקראתם בלא חיילות ולא כלי מלחמה. האם לא היית חייב אז לסור במשמעתו? המילה חייב אני לא יודע, אבל כן זה היה כדאי. אומנם כן, הייתי בעצם חייב, או הייתי מרגיש רלוונטי. למה הייתי מתחיל לרלוונטי? כי הייתי מרגיש שזה רלוונטי, הוא נוגע אליי, הוא מתחבר, הוא מגיע עד אליי. אמנם אז היה הספק הראשון, יש לה שם עוד מלך מסתלק ממני. למה? כי יש לי עדויות שיש פה דברים שמוכיחים לי שהם באים רק ממלך הודו. אז אני לא מפקפק בקיומו. וגם יותר מזה, הייתי מאמין כי שלטון מלך הודו ופקודתו נוגעים גם לי, כי הם נוגעים עד אליי, כי הם הגיעו עד אליי. הם אידיוט, מי שלא ייקח את כל הסמים האלה, את כל הדברים האלה שהגיעו לה. אז הרבה שברוך הוא שואל לך מישהו להציל אותך מהזה, אז אתה אומר, רגע, שנייה אחת, אני בקטע שאני עוד לא יודע. בטח, ישן, שולם עליכם, שקוייך, כל אחד, אני לא יודע, אולי אתם לא רוצים להתגלות.
מה נמשל הדברים
של מה? תכף נראה, אמן. ענק, תתחבר לסיפור. אתה יכול להגיד שאני לא ראיתי את אמן. אתה יכול להגיד שהמן הוא מצוץ מהאצבע, מאצבע אלוקים. אתה יכול להגיד כל מיני דברים. אבל הסיפור של עצמו, על זה הוא עובד עכשיו. התוכן של הסיפור אומר, וזה הסיפור שיהודים סיפרו לעצמם כל הזמן. זה התוכן של הסיפור. אתה אומר, יכול להיות שאני כן יכול להאמין, לא יכול להאמין. אבל זה הסיפור שיהודים סיפרו לעצמם.
כן, ובאותה מידה אני יכול לספר גם את התשובה, שיש לקדוש ברוך הוא וכך וכך וכך. למה אני צריך ללכת לנקודת ביניים שדרכה אני מגיע?
לא הבנתי.
למה, אם גם ככה אני לא יודע על זה, וזה רק לפי הסיפורים שיש את המן.
נכון.
אז למה לא להגיד ישר שלפי סיפורים יש את הקדוש ברוך הוא וצריך כך וכך?
אבל כי הסיפורים להגיד שיש את הקדוש ברוך הוא זה לא העניין. כי אנחנו לא אומרים סיפורים יש את הקדוש ברוך הוא. אנחנו אומרים יש קדוש ברוך הוא שמתגלה. כי להגיד שאני לא אומר תשעה את שכלך. אני אומר, יש עובדות שאנחנו מדברים, הסיפורים מספרים על עובדות. העובדות מספרים על כך שלעם ישראל יש התנסויות אחרות בהוויה. ההתנסויות הללו משמעותם הם כאלה וכאלה וכאלה. זה לא שאומרים, אתה אל תפעיל שיקול דעת. אתה תלך לישון, מישהו אחר חשב במקומך. לא. המסורת ההיסטורית שלך מחייבת עסקת מסקנות ביחס למה היה ההיסטוריה. אבל זה מה שמספרים לך, זה מה שמספרים לך. אתה יכול להגיד, תראה, יש קטעים בסיפור שיותר אני מתחבר אליהם, יש קטעים בסיפור שאני פחות מתחבר אליהם. אתה יכול להגיד. אתה יכול להגיד, 40 שנה מן במדבר בדיוק, הוא לא יודע מה, זה נראה לי יותר סיפור. מאשר. אבל יש דברים שהם לא, שאתה לא יכול לשים אותם באיזשהו, אי אפשר לעקוף אותם. אי אפשר לעקוף את מעמד הר סיני. אתה יכול להגיד, האמת היא, אני אגיד לך מה, מי שיגיד לי שהוא לא מאמין במן, שזה יש פרשת המן כל יום בתפילה, אתם יודעים? כדי שלא יגידו אנשים שלא מאמין פרשת המן. אבל אני לא אתעקש איתו על זה. אבל הרעיון, אתה לא יכול להוציא מהתודעה היהודית את מתן תורה. אתה מבין? אז זה הסיפור שאנחנו מספרים לעצמנו. מה נגזר מזה? זה השאלה. האם הוא יכול לעמוד בביקורת של ההבנה? אני לא מחשב שוב. המטרה פה היא לא לבוא ולהגיד, אתה חייב. אבל יש לך מסורת כזו.
הוא מדבר על כדאיות, הוא מדבר על זה
נכון,
כדאי לי, אם
היה... נכון, מי שהיה לו מן, היה כדאי לו לאכול.
לא, לא, זה שאתה תנצר במלחמות שלך, אתה, לא הם ניצחו.
לא, לא, זה הם, נו ודאי שלא אתה, אתה לא, לא אנחנו יודעים שאנחנו לא נצחים במלחמות. לא, אז אומר, אני מספר לך את הסיפור, הסיפור הוא שאנחנו משל, במשל אני מסביר, למה אתה תגיד קודם כל את זה ולא תגיד בריאת העולם? למה אתה תגיד קודם כל את זה? כי אני, אם היה לי התנסות בכל הדברים האלה, אני קודם אספר את זה, משהו הדבר שהוא הכי שכנע אותי. הנה, יש לך, תראו, זה סוף המשל פה. אם יש לך איזה שואל למלך זה, באמת את תאריו, ראשונה, באותם התארים שאני בוצעים מתוך מה שראו עיניי, ואחרי המתארים שהתעתי בהם ספק לפני זה, אחרי הם נתברו לי על ידי אלה. אז אמרתי, בדיוק זה מה שאני עשיתי. מאיזה אשיב אותי כשאלתני אתה? בדיוק כמוך אני התחלתי לדבר מהדברים של ההתנסות הקרובה אלינו. ודומה זה אמר משה בפתר ודברה ודורו לפורו, אלו העבריים שלחני אליך, לא בורא השמיים והארץ. מי זה לא העבריים? רצון אומר, לא אברהם יצחק ויעקב, כי יד וערבות מפורסם אז באומות. נודע כי העניין האלוקי היה נודע שיש איזשהו דיבור. היד וערבות מפורסם אז באומות, נודע כי העניין אלוקי להתחבר עמם, השגיח עליהם ועשה להם נפלאות. לכן לא אמר לו משה לפרעה, אלוהי השמיים והארץ, שלחני אליך. ולא בוראי ובוראך, שלחני אליך. לכן פתח אלוהד נבוא אל קודם ישראל, אנוכי השם לוקחה, מה הוא אמר להם? מי אני? מה כרטיס הביקור שלי? אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. אני, כרטיס הביקור שלי זה לא קודש ברוך הוא, בורא עולם. הקודש ברוך הוא מוציא ממצרים. זה כרטיס ביקור, אתם מבינים? יש פה, אם היינו עוסקים בתחביר, אז יכול יש משפט ראשי, אנוכי השם לוקחה, ויש משפט לוואי. נכון? אתם זוכרים משהו כזה? הלוואי שתזכרו. משהו? אשר הוצאתיך מארץ מצרים בית עבדים. מקצוע מוציא ממצרים. יש תמורה שם, מארץ מצרים בית עבדים. אתם זוכרים את המשגים האלה? שכוח. אז ולא אמר אנוכי בורא העולם ובוראכם, וכן פתחתי אני בשביל חסר כל זרים כאשר שתני אמונתי. אז מה, למה אני פתחתי כך? כי זה הדבר, בעודי אותך מהו הדבר המחייב אותי מחייב את כל עם ישראל. מה זה? זה ההתגלות לעם ישראל, לא רק במתן תורה, לאורך ההיסטוריה. דבר שברל בני ישראל בראשונה על פי ראות עיניים, אחרי כן נמסר לאיש מפיש בקבלה דומה למראה עיניים. עכשיו בשבילך, לפי זה אין תורתכם מחייבת כי אם אתכם בלבד ואני באות. זה, אתם יודעים, וזה המיד. אז אומר לו, אמנם כן, אתה צודק, הוא לא מכחיש את זה. אבל הוא אומר, מה אני אעשה? זה הנתון. זה הנתון של, שכך אני בונה את העניין. זה בדיוק ההבדל. אם אני בונה את זה על השכל, אז זה אוניברסלי. אז כל אדם באשר הוא אדם. אם הוא ישתמש בשכלו, גם זה לא כל כך מצוי לפעמים. אבל אני, אם אני בונה על ההיסטוריה, או על ההתגלות בהיסטוריה, או על ההתערבות של האל בקורות חייו של עם ישראל, אז באמת נכון, אמנם כן.
אז כל... זה שאיפה להיות אוניברסל?
לא. יש לה מה להגיד לגבי מה שיקרה. והיה באחרית הימים, נכון יהיה הרבה את השם בראש הערים, ניסיון גוד נראו לו, כלומר, ברוך הוא נעלה הרשם בית דוקי יעקב. נחיה ונראה. אבל... ואמרו לכו ונעלה ויורד נדחם נרחה ברוחותיו כי מצוין תצא תורה. יש איזה הנחיה לרמים, אבל לא שכולם יהיו יהודים ולא כולם ישמעו תורה. יאמינו באלוהי ישראל, זה כן. כן, נכון. אבל גם פה יש באמת הבדל בין הרמב״ם לבין דווקא מעניין. הרמב״ם הוא מקפיד שחסידי אומות העולם זה רק מי ששומר אותם, מי ששומר את שם מצוות בנוח כי נצטווינו בהם. מי שמקיים אותם מצד עצמו נקרא חכמי אומות העולם. רמב״ם עושה את ההבחנה הזו בין מי ששומע את זה בגלל ההתגלות לישראל ולמי שלא. אבל ברור שאנחנו חושבים שמה שקרה לנו יכול להיות רלוונטי ומשמעותי לעמים אחרים. אנחנו לא אומרים את זה שלא, אבל זה לא, זה לא משהו שאנחנו חושבים שיקרה עכשיו. יש לבי ביניים, ביום ההוא יהיה השם אחד, שמו אחד, אבל עד היום ההוא
זה יקרה, זה יהיה עוד התגלות.
לפי הנביאים, כן, קוראים כל מיני דברים שתקרא להם התגלות. איך אומרים, אני לא יודע, אנחנו תמיד חושבים התגלות זה פירוטכניקה מאוד מאוד רצינית, אבל לדעתי ההתגלות שכתובה, התגלות חי השם אשר העליתי וזה, אז זה גם כן, לא יודע, חלק מזה כבר קרה, לא יודע אם נקרא לזה התגלות. בעיניי הדבר הכי התגלותי זה שבאסורי את לב האבן מסרחם ונתתי לכם לב בשר. שבני אדם ישתנו, זה נראה לי משהו די רציני. אני דווקא מחכה לך קטע הזה. שבני אדם יהיו יותר בני אדם, זה נשמע לי התגלות ענקית, כן? הנביא מדבר על כל מיני שלבים בדברים האלה.
לפי זה מה המקום של כל השלב הרב קוק על ה...
הוא חושב שזה בדיוק כמו שהרמב״ם אומר, שזה תהליכים לקראת זה, שבדיוק הנצרות מפיצה את שם השם בעולם. הרי אתם מכירים את הרמב״ם שאני מדבר עליו? רב סוף הלכות מלכים, הרמב״ם אומר שישו ומוחמד הם מיישרים את הדרך למלך המשיח, כי בעצם הם מפיצים את התודעה של קיום ישראל וקיום התורה בעולם כולו. תראו, יש... הייתי לפני שנתיים, אשתי הוזמנה לווייטנאם. אז גילינו, אני לא הייתי עוד קודם במזרח. זה פספוס, כי יש שם הרבה אנשים. שלא ידעו עלינו שום דבר. אנחנו כל כך רגילים לחיות בקונוטציה של עולם המערבי, שאנחנו לא יודעים שיותר מחצי האנושות בכלל חיה עדיין במרחק די גדול מהסיפור שלנו. יש להם סיפורים אחרים מאוד. לא אספר לכם על זה שראיתי חנויות תרח. אני קורא לזה חנויות תרח, זה חנויות שמלאות בכל מיני אופציות לעבודה זרה. אתה יכול לקנות ממש חנויות של תרח. אנחנו לא מבינים את זה, צריכים להתחבר להבנה הזאת ולחוויה הזו, אבל יש עולם ומלואו שעדיין נמצא במקומות אחרים. אני לא הלכתי שם, לא הרגתי אף אחד. טוב, נראה. בכל אופן, כל מי שנראה עלינו מנעמוד כי יחיד יבוא מן הטוב אשר איתי עמנו אלו, אבל שבו לא ישווה אלינו. הוא אומר בצורה מאוד מפורשת, תכף נראה את ה... כאילו היה חיוב התורה, וזה מה שהוא אומר. אילו היה חיוב התורה מצד מה שלא ברא את כולנו, אז היו שווים כל בני אדם. אי אפשר לתלם מזה שהתורה באמת פונה רק לעם ישראל. והדבר הזה, אנחנו יכולים להתמודד איתו, יכולים להרגיש איתו טוב, להרגיש איתו לא טוב, להרגיש שזה גזעני, להרגיש שזה לא גזעני, לעשות כל מיני... אבל אין ספק שכשאומרים בחר בנו מכל העמים, נתן לנו את תורתו, אז שמים את שאר העמים במקום אחר. הבדלנו מנטועים, חיילו הנטה בתוכנו. זה לשים את ההבחנה הזו. אבל אם זה היה פונקציה של הבריאה, אז בעצם כולם ברואיו. אז ברור שהתורה היא פונה לעם שעבר תחנות חיים שונות משאר העמים. והקיום שלו שונה משאר העמים. ולכן יש פה פנייה ייחודית לבני ישראל. אז לכן הוא אומר, אילו היה חיוב התורה מצד מה שהאלוה ברא את כולנו, אז היו שווים הכל מאדם כלבן כשחור, כי כולם ברואיו. אולם חיוב התורה עלינו מצד מה שהוציאנו אלוה ממצרים, כלומר שהוא מתייחס אלינו ומוביל את חיינו כמשהו אחר, ומצד היות לו התחברות עמנו. זה הרבה לפני שהמילה התחברות הייתה כזאת מילה מחוברת. בהיותנו, ועכשיו הוא עושה פה את ה... כל הזמן הוא עושה טעויות מבחינת יחסי ציבור, כן? ביותנו, מה אומר? סגולת בני אדם. אז פה זה עוד ככה, הוא ישר פתאום נותן את כל הסיכולים הממוקדים האלה. מלא להגיד שרק הוא חייב אותנו כי אנחנו יצאנו מצרים, אבל למה להגיד סגולת בני אדם? מה הקטע שלך? נו, תגיד שלא יודע למה, אבל להגיד יותנו סגולת בני אדם, זה איזשהו ניסיון להגיד קומה נוספת. זאת אומרת, להגיד...
להסביר יותר... אחורה, למה
נכנסת
למצרים?
למה אני לא יודע למה נכנסת? למה להגיד סגולת בני אדם? כלומר, יש תפיסה שרבי דלוי הולך להציג אותה, שבאמת אנחנו סגולת בני אדם. אני רק אומר שזה לא הכרחי. לא הכרחי לספר את הסיפור מהפרספקטיבה של סגולת בני אדם. אפשר לספר את הסיפור מפרספקטיבה שאומרת, זה מה שקרה וזה מה שהיה, והקדוש ברוך הוא קורא למי שעבר את הטירונות הזו. מי שלא עבר את הטירונות הזו לא יכול לשרת ב... בסיירת הזו. יש תהליכים, ומי שעבר את הדברים האלה, אז הוא נמצא בשלב מתקדם של המסלול המתקדם.
אני לא רוצה להגיד שהקדוש ברוך הוא בחר, בקבוצה קטנה, בצורה
רנדומלית, הקדוש ברוך הוא עושה דברים. אתה אומר, נכון, הקדוש ברוך הוא יוצא יותר טוב מזה, אם אנחנו נגיד שיש פה משהו שהוא סגולה בני אדם.
אז סגולה בבן אדם, כאילו יכול להיות שהיה איזה קבוצה שמשום מה הייתה ברמה יותר טובה. אברהם היה ברמה יותר טובה. אתה לוקח ובדרך אתה מחנך, אז כבר מהחינוך הוא ברמה יותר טובה, ולא...
אז אתה יכול להגיד...
למשהו מהותי בבן אדם. בן אדם הזה שונה מבן אדם.
אתה יודע, אפילו אפשר להגיד שזו תפיסה אבולוציונית. הרי מה אבולוציונים טוענים? שאפילו בני אדם הם לא סגולת בני אדם. בסך הכל מוטציות של דברים שהיו קודם, כיוון שהן מוטציות יותר טובות, אז הן גם כן יותר עמידות ויותר שורדות. אתם מבינים מה שאני אומר? הרי אם הכל הוא עניין של מוטציות, נכון? אז למה אנחנו, לא כי אנחנו, אלא כי בני אדם הם יותר שורדים, כי הם יכולים יותר להסתגל לכל מיני דברים. אז הם יותר, כי בגלל שהם יותר, הם גם יותר. זה נשמע, אני מתכוון לומר, אם השורד יותר, שורד יותר, אז מה האיחוד של השורד יותר? זה שהוא שורד יותר, נכון? זה לא סגולה מיוחדת. עכשיו, למה יש לו את הסגולה הזאת? כי אלמלא היה לו את הסגולה הזאת, הוא לא היה שורד יותר. זאת אומרת, אתה יכול להגיד אותו דבר, אברהם היה קצת ברמה גבוהה יותר, ואחר כך באמת אצלו גם כן היה פסולת, אז לקחו רק את יצחק ואת את מה...
לא, אבל לא פסולת מהותית בבן אדם.
פסולת מהותית, אפילו נגיד. פסולת מהותית, מה אכפת לי? ואחר כך גם אצל יצחק לקחו את יעקב וזרקו את עשיו. ועכשיו קיבלנו אב טיפוס מוצלח עם 12 ילדים מסוכסכים. ובסדר, עם זה אנחנו נלך קדימה. אני רק אומר שלא חייב, המילה הסגולה בני אדם, אני חושב שאתה צודק מי שאמר כאן שהמטרה היא שהקדוש ברוך הוא יצא מזה קצת יותר טוב, כן? שיש פה איזו תפיסה יותר מהותנית, קוראים לזה בימינו. אתם יודעים שיש פה משהו מהותי שהוא בא לידי ביטוי, וזה באמת מה שהוא רוצה לומר, אי אפשר להתחמק מזה, אם כי אנחנו נראה שיש יהודים אחרים גדולים ורציניים שדי ניסו להתחמק מזה. זאת אומרת, לא שהם לא אמרו כל בוקר בתפילה או לפני התפילה את ברכת התורה ולא אמרו בה בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו, או שהם לא נוסח תפילה שלהם ברגלים היה אתה בחרתנו מכל העמים, כן? אבל בכל זאת נראה שהרמב״ם לא תופס את הדברים בצורה סגולתית כמו רבי יהודה הלוי. הרמב״ם תופס. אמרתי, אומר אתה בחרתנו מכל העמים, כן.
כן, אבל בפילוסופיה שלו, הוא מורה נבוכים, הוא מזכיר
לא, לא בצורה הזו. יש לו משל מעניין של מי שקרוב לארמון, מי שרחוק מארמון.
כן, שם הוא אריסטו, הוא יהיה בתוך הארמון, מצידו.
כן, אבל הוא בא מהכניסה השנייה. אצל הרמב"ם זה בעיה, כי ההגדרות הפילוסופיות שלו מחייבות אותו להכניס כל מיני אנשים פנימה. ויש עוד יותר בעיה, וזה אמרתי לכם כבר שזה בעיה מהותית לפילוסופיה הרמב"מיסטית, זה שלכאורה, מה פתאום שמצוות יכניסו אותנו לתוך הארמון? מה פתאום שהמעשים בלבד, בלי השכלה? למה אדם שקיים מצוות, אבל לא היה פלסף בכלל, מה זה ייתן לו? אבל זה שאלה מעניינת. טוב, אנחנו נמשיך בכיוונים האלה בשבוע הבא. על מה לוחצים?